עכשיו נמשיך בעזרת השם פרק תלת בבירור המהר"ל בעניין דבקות האדם בתורה. אנחנו בדף י"ט בעמודה הימנית תחילת הפסקה בפרק ג' במסכת יומא. תנו רבנן, גמרא ידועה, עני ועשיר ורשע באו לדין. הכוונה באו לדין, לבית דין של מעלה, זה הכוונה. הגיעה תורם של שלושה סוגי אנשים להגיע לבית דין של מעלה, אחד עני, אחד עשיר ואחד רשע. אומרים לו לעני, למה לא עסקת בתורה? כלומר, בקיצור, זה לא נאמר על מישהו ספציפי, זה נאמר על כל אדם שיהיה במצב כזה, שמגיע לבית דין של מעלה. אז שואלים את העני, למה לא עסקת בתורה? אם אומר, אני היה, ככה הוא אומר, לא יכולתי לעסוק בתורה, כי אני היה, ותרוד במזונותיו. תודה רבה. אני היה, ותרוד במזונותיו היה. אומרים לו, כלום אתה אני ביותר מהילל. אז יש לכל אדם תשובה בצידו. כן? אם יבוא אדם ויטען טענה כזאת שהוא היה אני והוא היה תרוד במזונותיו, אומרים לו, טוב, כלום אתה אני ביותר מהילל, כלומר היית יותר אני מהילל. ואז הגמרא מספרת את הסיפור המפורסם על הילל שכולנו מכירים. אמרו עליו על הילל הזקן שבכל יום ויום היה מסתכר בתרפעיק, כוונה כמטבע הכי קטן, חציו נתן לשומר בית המדרש לקנוס, כדי להיכנס, היה צריך להישלם לשומר בית המדרש שהיה דואג לניקיון ולחימום של המקום, מעין גבאי של היום, וחצי היה מתפרנס הוא בני ביתו, לא היה לו באותו יום, עלה ונתלה וישב על פי ערובה, כדי שישמע דברי אלוהים חיים מפי שמעיה ואבטליון. לא רצה להפסיד שיעור אחד. מפי שמעיה ואבטליון, שהיו גדולי הדור באותו זמן. אותו היום ערב שבת היה, ותקופת טבת היה, כלומר מאוד קר, חורף. ירד עליו השלג מן השמיים וכיסהו, וכיוון שעלה עמוד השחר, אמר לו שמעיה לאבטליון, אחי, בכל יום הבית מאיר, כן? למדו בקיצור כל הלילה, ובבוקר שמו לב שאין אור, נכנס לתור בית המדרש, והיום אפל, מה קרה? ושמה יום מעונן הוא? הציצו עיניהם וראו דמות אדם בערובה, ועלה עליו, על אותו אדם רום, שלוש אמות שלג, כלומר מטר וחצי. פירקו, הורידו את השלג מעליו, הלחיצו, וסחו, והושיבו כנגד המדורה שהדליקו בשבת. אמרו, ראוי זה לחלל עליו את השבת. כלומר, אם אתה רוצה לקבל דוגמה מהי צריכה להיות מסירות נפש של אדם עני כדי ללמוד תורה, אז יש לנו כבר מוכן בשבילך, בוא תלמד מהילל. אם אתה היית יותר עשיר עני מהילל, אז יש לך תשובה. וכמובן, יהיה מאוד קשה למצוא דוגמה כזאת. יבוא עכשיו אדם שני שהוא עשיר, שיטען שלא למד תורה מרוב עושרו. לעשיר אומרים, מפני מה לא עסקת בתורה? אם אומר, עשיר היה ותרוד בממון היה. אומרים לו, כלום היה עשיר מרבי אליעזר בן חרסום? אמרו עליו על רבי אליעזר בן חרסום, שהניח לו אביו 1,000 עיירות וכו'. בקיצור, זה עושר שקשה בכלל להעריך אותו. שמה מפליגים בעושרו. עד כדי דבר שקשה להכיל במוח. וכולי וכולי. ואחר כך אם נכנס הרשע, שרשי אומר תרוד ביצרו כיוסף, אז אומרים לו כלום, היית במצב קשה יותר מיוסף עם אשת פוטיפר וכולי. אומר המהר"ל על הגמרא הזאת, כוונת המאמר הזה לבאר לך כי אין התנצלות לאדם לומר שלא למד תורה מפני שהיה טרוד בעוניו, כי התורה אין התנצלות בביטול שלה. רק אם היה אומר שלא היה אפשר לו כלל בשום אופן ללמוד, כי מאחר שהתבאר כי צריך האדם שימית עצמו על התורה, לכך אין לו שום התנצלות. ולפיכך, כשמכניסים אותו לדין, אומרים לו כלום היית אני יותר מהילל, שהילל היה מקיים התורה מחמת עוני קשה, כמו זה, כי צריך האדם שימית עצמו על התורה. וכן אין העשירות תשובה, זאת אומרת זה לא תירוץ, שהרי אפשר על האדם להתגבר נגד העשירות, כמו שתמצא אצל רבי אליעזר בן חרסון, שהיה מתגבר נגד העשירות, שלא יבטל אותו מן התלמוד תורה. ובאולי יאמר אדם כי דבר זה הוא מידת חסידות עד כדי כך. כן? יבוא אדם יגיד, בסדר, אתה מביא לי דוגמה מהילל, אתה מביא לי דוגמה מרבי אליעזר בן חרסון. טוב, זה מדובר בצדיקים עליונים, איפה אנחנו? אנחנו קטנים, אנחנו לא שייכים למדרגה כזאת של מסירות נפש. איפה אנחנו? מה אנחנו? מה חיינו? מה צדקותינו? נכון? אולי ככה ניתן. ובאולי יאמר האדם, כי דבר זה הוא מידת חסידות, ולמה ייתן הדין על זה אם לא עשה? כלומר, מה אומר המהר"ל? מה הוא מעלה? הוא מעלה טענה. שאיך אפשר לדון אדם על פי מידת חסידות? אפשר לדון אדם על פי שורת הדין. אבל אי אפשר לדון אדם על פי מידת חסידות. שזה בסדר, אתה מביא לי דוגמה מהילה, ודוגמה מהילה באליעזר בן חרסון. למה אני שם? אני לא שם.
זה עיקרון, כל אחד לפי מדרגתו, זה לא...
מה?
זה עיקרון, כל אחד לפי מדרגתו, לא?
אבל אם אדם לומד, אתה אומר, נכון, אתה צודק. אבל אם אדם לומד את הגמרה הזאת, אומר, מה? אז אדם אני נכנס לדין, ומביאים לו את הלל. אדם נכנס לדין והוא עשיר, מביאים לו את רבי אליעזר בן חרסון. מה אתה בכלל משווה? מה זה? מה אתה אומר?
קל וחומר, הלל התחיל מתישהו, מאיפה שהוא, לפני שהוא הגיע, הוא התחיל, הוא היה עני מאחר, זה לא שהוא פתאום נהיה עני, אחרי שהוא נהיה חכם גדול. הוא ככה מלכתחילה.
כן, אתה אומר שבקיצור, לפני שהלל היה הלל, הוא בכלל כמונו, אז ככה אתה רוצה לטעון.
כמו כל גדול אחר,
לפני שהוא היה גדול, אז בזכות המסירות נפש שלו על התורה, ככה רוצה יוסף להגיד, בזכות המסירות נפש שלו על התורה, שהיא צריכה להיות קנה מידה לכל אדם, צריכה להיות קנה מידה לכל אדם, אז הוא הפך להיות גדול. אפשר גם להסביר את זה בצורה כזאת, אבל באמת, זה מה שהמהר"ל רוצה בדיוק לברר בגמרא הזאת. הוא רוצה להגיד שבאולי יאמר האדם כי דבר זה הוא מידת חסידות, ולמה ייתן הדין על זה אם לא עשה? דבר זה אינו שהאדם חייב בזה שיבטל עצמו בשביל השכלי אי התורה. שהאדם חייב בזה שיבטל עצמו בשביל השכלי התורה. רק אם תאמר שאי אפשר לאדם לעשות ולעמוד בזה במה שהוא אדם, אז במקרה כזה יהיה לו תירוץ. כלומר, מה עונה המהר"ל לטענה הזאת? שמה אתה בא להשוות אותי להלל ולהשוות אותי לעזר בן חרסום, שלכאורה זו טענה צודקת, כן? אז אומר המהר"ל, לא, מה שבאים כאן להגיד לך זה העיקרון. העיקרון. באים ללמד אותך ערך מוחלט. מה הערך המוחלט? הערך המוחלט הוא תורה. למה אדם צריך לבטל את עצמו בשביל התורה? זה העניין. זה מה שעומד על הפרק כאן. ואצל הלל זה הגיע למדרגה שזה הגיע, ואצל רבי אליעזר בן חרסום זה הגיע למדרגה שזה הגיע, ואצלך זה ייבחן אם אכן ביטלת משהו מעצמך בשביל התורה. זה העיקרון. האם קרה שביטלת משהו מעצמך בשביל התורה? למה? כי כשאנחנו אומרים התורה היא חיינו ואורך ימינו, למה אנחנו בדיוק מתכוונים להגיד? שיר, שרים, כן? שהתורה היא חיינו ואורך ימינו, שרים, יפה מאוד. כולם שרים, מוחאים כפיים. זה, נכון? זאת אומרת, הכוונה היא כזאת, שבעצם בלי התורה אתה מת. כי אתה מוכן להמית את עצמך. והדבר שבאמת מחיה אותך במצב הזה, זה התורה. זה הכוונה שאדם צריך שיהיה מוכן לבטל את עצמו בשביל התורה. זה הכוונה. הלל קיים את זה בפועל. ממש. כמו שכתוב כאן בסיפור. זאת אומרת, המדרגה של האדם שרוצה תורה, זה המדרגה הזאת. מצד עצמי כלום. התורה היא המחיה אותי. היא זאת שהיא תיתן לי את החיים. בסופו של דבר, הרי הם לא מתו. מה אנחנו רואים כאן? כן? מדברים הרבה פעמים על עניין שעל גודל של מסירות נפש. שזה כמובן דבר מאוד גדול, שאדם צריך למסור את נפשו. בשביל בקידוש השם, בשביל הכלל וכו'. נכון? אז זה פה הקידוש השם. הקידוש השם שאדם צריך להראות, שאין לו חיים לולא התורה. ואיך זה בא לידי ביטוי? בזה שהוא מבטל את עצמו לגמרי בשביל התורה, ושהתורה היא זאת שבאה להחיות אותו. כלומר, בשביל נקודת חיים זאת שנקראת תורה, האדם מוכן לבטל הכל. אז זה נקרא שאצלו התורה זה ערך. בפחות מזה, זה עדיין לא דבקות אמיתית בתורה. להגיד שהתורה היא חיינו, זאת הכוונה. זאת אומרת, שזה הדבר היחיד שמהווה בשבילנו קנה מידה של חיים. וזה ההבדל עם כל חוכמה אחרת. אף אחד לא הולך למות בשביל השכלה וחוכמה וכל מה שאתה רוצה. כי זה לא הולך להחיות אותו. אבל האדם יודע שהתורה תחיה אותו. לכן הוא מוכן לבטל את עצמו כדי שהתורה תחיה אותו. זה העניין. זה הסוד שהמהר"ל כאן מגלה. אז נראה בעיניך בהתחלה מאוד קיצוני הדבר הזה, מה שקורה פה עם הלל. שהוא הולך לשכב על הגג באמצע החורף, עד שמטר וחצי שלג נערם עליו, והוא צריך בבוקר לטפל בו. נכון? אבל זה לא. זה בדיוק העניין, זה מה שאומרים לך, שבדין זה מה שדנים את האדם. מה ביטלת מעצמך בשביל התורה, כדי שהתורה תחיה אותך, ולא תתלה את החיים שלך בדברים אחרים. במה אתה תולה את החיים שלך? האם אתה תולה את החיים בתורה, או אתה תולה את החיים שלך בכל מיני דברים נלווים ושוליים נוספים? זה מה שהוא בא להסביר. רק אם תאמר, כמובן, שאם יבוא האדם ויגיד, אני כאדם לא יכול לעמוד בזה, אז משהו אחר. רק אם תאמר שאי אפשר לאדם לעשות ולעמוד בזה במשהו אדם. והרי תראה אצל אלו שניהם, שהיה נמצא דבר זה, שמה? שביטלו את עצמם, כדי שהתורה היא זאת שתחיה אותם. אם כן אפשר דבר זה, וכל דבר, כלומר, אם תבוא ותגיד, תשמע, זה לא יהיה לך קל לטעון טענה כזאת, שלא היית בשום פנים ואופן, יכולת ללמוד תורה. זה לא יהיה לך קל, כי יעמידו אותך במבחן קשה מול הלל, ומול רבי אליעזר בן חכסום. וכל דבר שהוא האפשרי, ואינו עוסק בתורה, יש דין על זה. כל מי שיכול, והתורה יכולה להחיות אותו, והוא בוחר לתלות את החיים שלו בדברים אחרים, על זה יש דין. על זה באים ואומרים לאדם, בעצם זה לא כל כך אמת מה שטענת, כי התורה היא אורך, היא חיינו ואורך ימינו, ובהם נגיע יום ולילה וכו'. זה אמרת. אבל בפועל לא ראינו שהיית מוכן לתחון דברים יקרים, כדי שהתורה היא זאת שתחיה אותך. ומכל שכן כאשר יתבונן בשכרו, אשר יש לו, יאחוז באושר, כן? ומכל שכן, כאשר יתבונן בשכרו אשר יש לו, יאחוז באושר השכלי, ולא יקפיד בעניות הממון. כלומר, האם אתה מעדיף את האושר השכלי של התורה, או אתה מקפיד בעניות הממון? ודע, אומר המהר"ל, כי לא הזכירו במקרה את שלושתם. כדרכו בקודש, המהר"ל הרי יורד לעומק כוונתם של חז"ל. ודע, כי שלושה דברים זכרו כאן, שהם התנצלות מה? שלא עסק בתורה. כלומר, יש לאדם התנצלות, לכאורה טענות, בשלושה תחומים. וכולם לא נחשבו טענה. האחד, כי יש לפעמים חיסרון במה שצריך להתפרנס, ובשביל זה מבטל מן התורה. ולפעמים יש לו תוספת שמסית אותו לבטל מן התורה. לפעמים זה חיסרון, לפעמים זה תוספת, כמו האושך, שבשביל תוספת שיש לו מסית האדם לבטל מן התורה. לבטל מן התורה. ולפעמים יש לו חיסרון בעצמו. כלומר, יש שני דברים שתלויים ממה שמלווה את האדם. או חיסרון בממונו, או תוספת ממה שהוא צריך, זה עושר. ולפעמים החיסרון הוא באדם עצמו, שמסית אותו מן התורה כמו היצר הרע, שהוא בעצמו של אדם. ואלו שלושה הם ידועים, שהם כל החלקים אשר מכריעים את האדם אל דבר. וכולם אינם טענה מאחר דאמרינן, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, כמו שהתבהר למעלה. כי התורה היא שכלית, יש לבטל עצמו בשביל התורה. כלומר, אומר המהר"ל, זה ידוע ששלושת הדברים האלה זה המבחן של האדם בעולם. זה שלושת הדברים שהם מבחן של אדם בעולם.
זה אומרים שלושה דברים מלווים את האדם, בשעת פטירתו. משפחתו,
מומנו
ומצוות ומעשים טובים.
זה קשור, זה קשור. ואלה שלושת הדברים שעלול להעביר את האדם על דעת קונו. הם מעבירים את האדם על דעת קונו. או שיש לו קושי ויש לו פחות ממה שהוא צריך, או שיש לו תוספת, כל המוסיף גורע. או שאדם צריך להתמודד עם עצמו, מציאות האדם עצמו, או ממונו או האדם, כן? זה אלה שלושת הדברים שעלולים להעמיד את האדם במבחן קשה, ועל שלושתם האדם צריך להתגבר. כפי שהסברנו קודם, אנחנו נמצאים בעולם משתנה, והאדם צריך להעמיד כנגד המשתנים האלה מציאות עצמית המתנסה למעלה מן השינויים האלה. כן? הרבה פעמים אדם תולה את עצמו, תולה את השתדלותו בדברים שהם חיצוניים לו, או בו בעצמו. אני חם מדי, קר מדי, או אני חלש. אלה דברים שבאופן כללי מהווים לאדם נקודות מבחן. והתורה היא שכלית, יש לבטל עצמו בשביל התורה. מה הוא מתכוון להגיד בזה? מתכוון להגיד שהתורה זה נקודת האמת בכל זה. זה הדבר הבלתי משתנה, שהיא צריכה לשמש כעוגן. אם כן, כל אלו שמסיתים את האדם לבטל מן התורה אינה טענה. כי אף עצמו צריך לבטל בשביל התורה השכלית. ואלו שלושה דברים שייכים לעצמו, כלומר הם שייכים למציאות האדם בעולם, ואם האדם צריך לבטל עצמו, כל שכן שיש לבטל אותם השייכים לו, ואינם עצמו בשביל התורה. כלומר, אם האדם צריך להתגבר אפילו על בחינות שיש בו בעצמו בנפשו, כגון היצר הרע, שבאמת לפעמים צריך, יכול להיות מאוד תקיף, וצריך האדם להתגבר כנגד זה, אז קל וחומר דברים שהם חיצוניים לאדם. זה הלימוד הגדול. כי התורה היא עולם האמת בעולם משתנה. לכן אנחנו חייבים לאחוז בתורה. ואנחנו רואים יותר ויותר כמה הדבר הזה הוא נכון. ככל שאנחנו נמצאים בעולם שסובל משינוי, זה כלל גדול הדבר הזה. ככל שאנחנו ממוקמים בעולם משתנה, אנחנו חייבים לאחוז בדבר בלתי משתנה. היום אנחנו במצב מסובך ביותר. למה? כי אנחנו במציאות משתנה במהירות הכל. לא, אולי יותר מהר מזה. הלוואי וזה זה. כל הזמן הדברים משתנים, כל רגע. והדבר הזה מחייב, דווקא בגלל שאנחנו במציאות כל כך משתנה, מציפים אותנו במשתנים של חלקיקי שנייה כל רגע, אנחנו חייבים לצאת מכל העולם המשתנה הזה, המאוד מסוכן, כי הוא נותן לאדם לחשוב שאין אמת, הוא נותן לאדם לחשוב שאין קביעות, אין עולם קבוע.
הוא לא נותן לאדם זמן
לחשוב. והוא נותן לאדם לחשוב שהכל יחסי, הכל נכון רק לרגע הזה, ולכן זה מבלבל אותו מאוד. הדעות לא מבוררות ולא מסודרות, והאדם משנה את דעתו בערך כל 30 שניות לפי מה שמציפים אותו, ואין לו עמדה פנימית, עצמית, אמיתית, קבועה, רגועה ושלווה. לכן פתרון לדבר הזה, עץ חיים היא למחזיקים בה. כלומר, צריכים דווקא במצב המשתנה הזה לאחוז הרבה יותר באמת לא משתנה. מה שבאמת יעשה את ערך האדם בעולם המשתנה, זה אחיזת האדם באמת הבלתי משתנה. צריך לזכור את זה. היום כבר כולם מתעסקים בתרבות המשתנה הזאת, שבכל האמצעים שעומדים לרשות האדם, וכולם גולשים, והגלישות האלה הן בדיוק החלקות בלתי פוסקות של האדם במדרגה המוסרית והרוחנית וגם הגשמית שלו. היום השיר, מחר כל הבורסה נפלה, לא נשאר לך פרוטה, היום ככה, מחר זה כבר מציאות אחרת, אתה כבר לא מעודכן, אתה לא בעניינים, אתה מי אתה בכלל, אתה לא יודע את כל מה שאמרו ואת כל מה שסיפרו, ואתה עדיין ממשיך להיות קשור לגמרא שניתנה לפני 2000 שנה, מה איתך, איפה אתה? חייבים להתעדכן מהר כל רגע, נכון? אז במקרה הזה אנחנו באים ואומרים, האמת היא דווקא בבלתי משתנה. זה לא, זה אנחנו ידענו שזה יבוא המצב הזה, שהכל משתנה בן רגע, ואנחנו כאן בעם ישראל באים בשם התורה הלא משתנה. זה כל העניין שלנו. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כן.
משתמש כאן פעמים במוסד בחינת תורה שכלית ותורה. אין הבדל?
לא, הוא מתכוון, לא, אין הבדל. אבל למה הוא מוסיף שכלית? אתה צודק. כי הוא רוצה להסביר, הוא רוצה להסביר מה תוארה של תורה, מה עניינה של תורה. לעומת העולם החומרי המשתנה, כן? יש תורה שכלית, הגוונה, השכלים העליונים, השכל העליון, הבלתי משתנה, האמת האלוקית. אז הוא מזכיר תורה שכלית כדי להגיד שלתורה יש את התואר הזה, יש את הערך הזה של הדבר הלא משתנה. כי התורה היא שכלית, יש לבטל עצמו בשביל התורה. אם כן, כל אלו שמסיתים את האדם לבטל מן התורה אינו טענה. כי אף עצמו צריך לבטל בשביל התורה שכלית, ואלו שלושה דברים שייכים לעצמו. ואם האדם צריך לבטל עצמו, כל שכן שיש לבטל אותם השייכים לו, ואינם עצמו בשביל התורה. וכאשר אין מבטל תורתו בשביל עושרו, ועושה תורתו קבע, דבר זה נותן קיום אל עושרו. תשמעו טוב, איך המהר"ל ממשיך בדיוק את קו המחשבה הזה. כיוון שאדם אוחז בדבר הלא משתנה שנקרא תורה, אז הוא מקבל ברכה שמה? שהדברים המשתנים הופכים להיות קבועים. יפה מאוד. הבנתם? הוא מצליח למשוך לתוך העולם המשתנה, העושר, שהיום קיים, מחר כבר איננו, הוא מצליח למשוך תכונה של בלתי משתנה לעולם המשתנה, ולכן הנכסים שלו מתברכים, והוא לא מפסיד את עושרו. זה הסוד הגדול. תראו מה שהוא אומר, זה דבר פלא פלאים. וכאשר אין מבטל תורתו בשביל עושרו, ועושה תורתו קבע, עשה תורתך קבע, זה הוראה מפורש של רבותינו, שאסור ללמוד תורה בהזדמנות, אלא חייבים ללמוד תורה בקביעות, ולא כדבר מזדמן, לפי החשק, אוקיי? דבר זה, דווקא שהוא אוחז באמת הלא משתנה של התורה, והוא דוחה כל דבר בשביל התורה, דבר זה נותן קיום אל עושרו. כי עושרו נסמך על התורה. כיוון שהאדם הזה החליט שמה שבאמת מחיה אותו זה התורה, אז כל מה שיש לאדם עכשיו זה נסמך על התורה. התורה היא הופכת להיות העמוד האמיתי של חייו. דבר זה נותן קיום אל עושרו, כי עושרו נסמך על התורה, אשר התורה יש לה קיום נצחי. הנה מה שהסברתי במושגים של בלתי משתנה. אתם רואים? הוא אומר את זה עכשיו. כי התורה, כן, נסמך על התורה, אשר התורה יש לה קיום נצחי. זאת אומרת, אין שינוי פה. זאת אמת, אתה אוחז באמת הלא משתנה. ונה בטלה. הלעומת זה, אם אתה משאיר את העושר במדרגת העולם הזה, אז אתה משאיר את העושר במדרגת העולם המשתנה. ולכן כל יום אנחנו שומעים על אנשים, שקורסים, ופעם היו עשירים, והיום הופכים להיות בעלי חובות. לכך העושר שלו, שנשמח על זה, גם כן אינו בטל. אם החלטת לעשות לחיים שלך גרעין לא משתנה, אם אתה החלטת שמרכז החיים שלך זה תורת הנצח, אז כל מה שנלווה עכשיו מקבל את האופי הזה. כל מה שמתלווה לאדם מקבל את הממד הזה לא להיות משתנה. ולכן כתוב שכל מי שמעביר, אם האדם קובע את עצמו בתורה, הקדוש ברוך הוא מעביר מעליו עול דרך ארץ. כי הקדוש ברוך, מה זה עול דרך? זה הדברים המשתנים בחיים, שכל הזמן שינויים, עניינים פה, אתה לא יודע, כל הזמן מתחדשים הרבה דברים שאתה לא, בלתי צפויים, ואתה לא יודע כבר מה לעשות עם כל הדברים הבלתי צפויים האלה. הנה הקדוש ברוך הוא מעביר מעליך את הדברים הבלתי צפויים. הוא דואג שזה לא יהיה. למה? כי אתה אוחז בעץ קבוע. אתה אוחז בעץ החיים. על זה גם כן אינו בטל. עושרו לא יהיה בטל. אבל אם תורתו הרי ועוסק בתמידות בעסקיו, כלומר, מה הוא עושה? הוא מהפך את היוצרות. את הבלתי משתנה, הוא עושה אותו הרי, תורתו הרי. ואת הדברים המשתנים, הוא נותן להם קביעות. מה יקרה? לא יקרה בוודאי, מה שצפוי. אבל אם תורתו הרי ועוסק בתמידות בעסקיו, הרי עושרו נסמך על דבר הרי. הרי החלטת לעשות את התורה הרי, אז עכשיו העושר שלך נסמך ונתמך בדבר הרי, כי אתה החלטת לעשות את התורה הרי, שהוא דבר מקרה בלבד. לכן עכשיו העושר שלך למה יהיה מסור? למקריות. יהיה מסור לעולם משתנה. הוא עכשיו שייך לעולם המשתנה הבלתי נתפס, הבלתי צפוי. וכבר אמרנו כי הדבר שהוא במקרה אינו נחשב מציאות, ולכך עושרו ותורתו בטלין. אז הוא מפסיד עכשיו את הכל. הוא מפסיד גם את תורתו, כי הוא התייחס לתורתו הרי, והוא מפסיד את עושרו, למה? כי גם, את, כי גם עושרו הוא נשמח עכשיו על דבר הרי, ואז כל החיים שלו הם הרי, ואז כל החיים הם נראים ככה קרעים קרעים, בלתי יציבים, וכל הזמן הכל משתנה אצלו בחיים, ואין לו יציבות, ואין לו קביעות, ואין לו מעמד אמיתי בעולם. זה דברים שאנחנו רואים בכל יום, המצב הזה שהמהר"ל מתאר כאן לפנינו. אז הוא לימד אותנו עיקרון פה עצום, מה תפקידנו בעולם, להכניס בתוך עולמנו הפנימי, הנפשי והנשמתי, את העולם של קביעות, עשה תורתך כאבה, כאבה בתוכך הכוונה. ואם אתה, התורה בתוכך, היא במצב של קבע, גם אתה קבוע בעולם, גם אתה, גם זה נותן לך קביעות, קביעות של חיים וקביעות של קיום וכו'. כן.
למה אתה בדיוק את ההגדרות האלה של התורה זה קבע וכל העולם משתנה? אני יכול להגיד גם שהמתמטיקה זה משהו קבוע, ואני עושה אותה קבע בתוך חיי, ואני כל יום מקדיש זמן ללימוד המתמטיקה, והיא לא משתנה. כל פעם יש חידושים בעולם המתמטיקה כמו בעולם
התורה.
אבל...
בכל
מערבולת החיים, אז
יש לי
פינה קבועה בלב.
תראה, בטוח שאדם עשיר הוא מתעסק במתמטיקה, נכון? אתה יכול להיות בטוח שהוא מתעסק במתמטיקה. מתמטיקה זה... אבל אדם לא חי על פי זה. יש... כן, קודם כל, אתה רואה שהמתמטיקה היא לא כזאת קבועה. כי גם הנתונים הטבעיים שהם מבחינתנו חוקיים, הם כן משתנים. הם משתנים לפי מסוגלתנו, לפי כמה שאנחנו מסוגלים לתפוס את עולמנו. התפיסת, כל המדעים האלה, כולל מתמטיקה, הם לפי המקום שבו האדם צופה על העולם. מי המקום שבו האדם צופה על העולם? המתמטיקה של היום, זה לא המתמטיקה של לפני 2000 שנה.
והתורה אותו דבר, התורה של משה רבנו.
זה התורה של היום.
אבל עובדה, אומרים שמשה הגיע לבית מדרש של רבי עקיבא, והוא לא הבין במה מדובר. גם התורה היא מתחדשת כל הזמן.
טוב, זה באמת, אז זה כבר שאלה אחרת. אתה שואל איפה הקביעות בתורה? אז דווקא בגמרא הזאת ממסכת מנחות, שמה יש הוכחה לקביעות של התורה. כי אחרי שרבי עקיבא חידש את כל החידושים שהוא חידש, וכתוב שמשה רבינו נורא התפלא מהדברים שאמר רבי עקיבא, אז רבי עקיבא סיים את השיעור שלו באומרו, הלכה למשה מסיני. הלכה למשה מסיני. זאת אומרת ככה. הגמרא הזאת באה לברר שהתורה לובשת פנים חדשות, ויש כוח לחכמים למשוך צינור מתוך צינור. בוא נסביר. פעם היה דבר כזה כאן, אבל הוא נעלם. פעם שמו פה מכשיר, כדי להראות על הלוח, מישהו רצה להראות על הלוח, אז יש דבר כזה טלסקופי, שאם אתה פותח אותו, אז הוא יכול להיות כמו מקל גדול. בסדר? כשאתה מחזיק אותו ביד הוא ככה. בסדר? אבל אם אתה מושך חלק, אז יוצא חלק אחד. ואתה רוצה שהוא יותר אחור, בפנים יש עוד חלק אחד.
כמו אנטנה של טלוויזיה, של רדיו.
נכון, כמו אנטנה של רדיו. אתה מבין? עכשיו, מה קורה? כשאתה מסתכל על זה ככה, אתה אומר, וואי, מה, איך אדם יגיע, איך יצליח להראות משהו על הלוח עם דבר כזה קטן? ופתאום אתה שולף, ואתה שולף, ואתה שולף, ואתה שולף. ואז אתה מגיע למטר וחצי, אתה אומר, איך מטר וחצי? הבן אדם יחזיק 20 סנטימטר ביד. כל זה היה בפנים. התפקיד של החכמים זה למשוך את החלקים שהיו צפונים באותה תורה, שכבר הייתה אחוזה בידו של משה רבינו. זה המבחן של תורת אמת. המבחן של תורת אמת, שאם משה רבנו יבוא ויעיד ויגיד, מה שחכם פלוני אומר, אני הייתי אומר, רק לא הייתי צריך לומר את זה באותו זמן. לא הייתי צריך לומר את זה באותו זמן. אבל עכשיו, שזה נדרש וזה נצרח, מה שחכם פלוני אומר, אני מעיד שזה הייתי גם אומר. במצב הזה, זה נקרא תורת אמת. חידושים בתורה, זה לא שאינשטיין יוכיח שניוטון לא צדק. זה לא עובד ככה. עכשיו, נכון שלניוטון לא היו כלים כדי להגיע למסקנות של אינשטיין. אבל, מה לעשות? לכן הרבה זמן דחו את אינשטיין. כי אינשטיין בא ואומר, אני מצטער לומר לכם שהפיזיקה של ניוטון היא לא נכונה. ואני הוכיח את זה. בהתחלה אמרו, אתה טוב, בסדר, שמענו אותך. לך, תחזור לבית ספר. והוא בסוף הוכיח, והוא צדק. כי היו לו כלים, והתפתח האדם בתצפית שלו על העולם, לאפשר לו לראות הבנות אחרות לגמרי, שונות לגמרי, שזה מאפשר כמובן התנהלות החיים בצורה אחת לגמרי. אבל לגבי התורה, מה פתאום? לגבי התורה, בשום פנים ואופן. אנחנו ממשיכים את תורת משה רבנו. מה שאנחנו מחדשים, זה כי אנחנו שולפים מתוך התורה, כמו אותו חלק שיוצא ויוצא 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 ומתארך, ובעצם על זה, זה כל זה הלכה למשה מסיני. אם זה לא יהיה הלכה למשה מסיני, אז זה פסול ומבוטל, ואין לזה שום משמעות ושום ערך.
מה שאני התכוון לי זה שבן אדם יכול לחיות חיים יציבים גם בלי התורה. יכול להיות חיים יציבים שהוא קם בבוקר, וגם אם הבורסה נופלת הוא מאבד את כל הכסף שלו, עדיין הוא נשאר בן אדם יציב.
אתה חושב ככה, אבל אתה תראה שהוא לא נשאר יציב.
וגם מה שאמרו קודם,
הוא לא נשאר יציב.
שבן אדם ממית עצמו על התורה, אז גם יש הנזרים בודהיסטים ששרפו את עצמם על התורה שלהם.
כן. מה ההבדל?
שהם הפכו
לאפר ובזה. הם הפכו לאפר ובזה זה נגמר, והילל, הזקן, זה התורה שממנו אנחנו חיים היום. זה בדיוק ההבדל. בזה זה נבחן. אף פעם זה לא נבחן באותו רגע. הדברים נבחנים בממד ובפרספקטיבה הארוכה. אדם שהוא עשיר והוא נהיה עני, מבחינת המשך החיים שלו, זהו, זה נגמר. הבן חשב שהוא ינהל את הנכסים של אבא שלו, ואומרים לו, אתה לא תנהל כלום, אתה תצטרך לשלם את החובות של אבא שלך. זה מה שאתה תעשה, תתחיל לקבל, לנהל את החובות של אבא שלך. ולעומת זה, כשהיום אנחנו לומדים תורה, אנחנו לומדים תורתו של הלל ותורתו של שמאי, ואנחנו לומדים את כל דברי התנאים וכל דברי המוראים שהמיתו את עצמם על התורה. למה? כי המיטה שלהם הייתה ביטול של דברים משתנים בשביל דברים נצחים, ולכן הנצח שלהם נשאר. הם חיים לאורך דורות הרבה יותר ממה שהם היו חיים אפילו באותו זמן. היום אנחנו חיים על פי רשי הרבה יותר ממה שבזמן רשי. כי היום על מיליונים של אנשים, וזה כבר מאז שרשי היה חי, אני כבר לא יכול לספור כמה מיליונים של אנשים, לומדים וחיים על פי רשי, או על פי הרמב״ם, או על פי המהר"ל. הם חיים על פי זה. וזה בדיוק מראה את הערך הלא משתנה. הערך הלא משתנה הוא נמדד על פי אורך של שנים ודורות ותקופות, ולא מה שקורה באותו רגע. באותו רגע זה נראה טוב ויפה, אבל זה לא ממשיך, זה לא נשאר. תשאל כמה אנשים היום חיים מן הנכסים של הסבא שלהם.
כן, לא רק היהדות, אבל המציאה את זה שהכסף זה לא העיקר. אני יכול להגיד לך שהיום מיליארדי אנשים חיים על פי מוחמד.
כן, נכון. מי אמר לך ש... מי אמר לך שבשביל למה הכסף הוא לא יקרה? אני אספר לך סיפור. לפני כמה שבועות פגשתי אדם שחי בסין. חי. הוא גר שם. אז התעניינתי. שאלתי, תגיד לי, יש לא מעט סינים, נכון?
יש בלירת 300 מיליון סינים.
או, קיבלנו עכשיו דיווח.
לראות אם גם לראות 200 מיליון.
אוקיי. שאלתי, מה הדת שלהם? מה אמונתם? הסתכל עליי ככה, אומר לי, האל של הסינים זה הכסף. אמרתי, לא מכיר, מה זה? אומר, זה האל של הסינים. אתה לא יודע, אבל זה ככה. זה עובדה, זה ככה זה עובד. זה לא, אז אתה אומר, בסדר, מדי פעם הוא הולך לזה, זה מקדש או משהו. יכול להיות, אבל זה לא האל שלו. זה העניין. צריך להבין במה אנחנו אוחזים באמת. מה עם ישראל הולך להביא לעולם?
יש פתגם סיני, אבל אתה שומע, מיליאר, סינים לא טועים.
שבוע טוב.